אנחנו בפרק חמישי בשמונת הפרקים לרמב״ם, זה עמוד רשנבד אצלי, אצלכם התחת, אוקיי? אז ככה, בפרק הרביעי דיבר רבנו על על הריפוי של חולי הנפש, וכבר אנחנו יודעים ישר והפוך, כשרבנו מדבר על חולי הנפש לא מדבר על מחלות פתולוגיות אלא על סטיות מידותיות לצד הקיצון, בין לחיוב בין לשלילה. ואצלו המצב האידיאלי של נפש האדם הוא האיזון, לא לקיצון החיובי ולא לקיצון השלילי, כי גם קיצון חיובי הוא קיצון שלילי מבחינתו. וכאמור בפרק רביעי הוא דיבר כיצד מרפאים את נפש האדם כשכבר רטטה לאחד מהצדדים הקיצוניים. זהו פרק רביעי. ברור שלפי רבנו האדם האידיאלי זהו האדם שיש לו את האיזון הזה בין המידות של האדם. אבל, וזה החשוב ביותר, בפרק חמישי אומר רבנו, למה חשוב שהאדם יהיה מאוזן במידותיו? לא כי הוא צריך להיות מאוזן במידותיו בזה נגמר, אלא האיזון במידותיו נותן לו את האפשרות להגיע לתכלית של האדם. ומהי התכלית של האדם? לדעת השם, ידיעת האמיתויות האלוהיות, האלוהיות. ובידיעת האמיתות האלוהיות זה מכאן בדרגות זה יכול להגיע עד לנבואה ועד בכלל, כמובן כל אחד בדרגתו שלו, אבל זה התכלית של האדם. אז יוצא איפה שפרק חמישי משדרג מאוד מאוד את האדם, כי עד לפרק חמישי אין חושבים שאנחנו עוסקים עם חכם שבקי בתורת הנפש, הוא מנסה לתת לנו את המודל האידיאלי של האדם המאוזן, וזה טוב, ולוואי שכל אחד יגיע לדרגה הזו. אבל פתאום כאן בפרק חמישי אנחנו כבר באים רואים שזה הרבה יותר מכך, זה רק הבסיס, זה רק הסוד, זה רק היסוד בשביל מיצוי או מימוש יעודו של האדם והוא השגת האלוהיות. כן? זה פרק חמישי. בואו נראה. ראוי לאדם לשעבד כל כוחות נפשו על פי המחשבה, כפי שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים נגד עיניו תכלית אחת וישגת השם יתהדר ויתרומם כפי חולת האדם. זו התכלית, שהאדם ישתדל בכל היכולות שלו להגיע להשגת השם יתהדר ויתרומם. זה לא דבר פשוט, כי אצלנו חושבים מה זה לדעת השם. אני מאמין במציאות השם. להאמין במציאות השם, הדרגה הכי נמוכה זה הקבלה. קיבלנו שיש אלוהים, אנחנו מאמינים שיש אלוהים. אבל הדרגה היותר גבוהה והיותר מאתגרת והיותר קשה לדעת מה זה השם. כי יכול להיות שיש בני אדם מדמיינים להם את האלוהים במוסדים שאינם מכבדים את האלוהים, בדיוק הפוך. כן, כן, במובן גשמי, אבל במובן הזול ביותר, במובן הדיוטי. אז עם כל הכבוד שמאמינים בשם, אבל אם הם מאמינים באיזה שם גשמי שאפשר לרצות אותו ואפשר לשנות את דעתו ואפשר לעבוד עליו, אוי ואבוי לאמונה כזו. כן, לכן זה שהאדם עובד על עצמו לדעת על מציאות השם יתברך, מציאות אמיתית, אחדותית, ייחודית, ייחודית. ולא רק, שוב פעם, לא רק הבנה בגלל שכך נאמר שצריך להבין. אלא להבין למה זה מחויב שכך יהיה. למה זה מחויב שכך יהיה. שכלית. שכלית ואמונית. ולכן זה אתגר גדול ולא לא פשוט. ראוי לאדם לשעבד כל כוחות נפשו על פי המחשבה, כפי שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים נגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם יתהדר ויתרומם כפי יכולת האדם. כלומר שידע אותו, כלומר לא שרק יאמין בו, שידע אותו וישים. עכשיו שימו לב טוב טוב, עכשיו זה מצב הרבה יותר מאתגר,
יום יום
הרבה יותר מאתגר והרבה יותר מעשי, לא עניין של מחשבה בלבד אלא דפוסי התנהגות. וישים כל פעולותיו, תנועותיו ותנוחותיו וכל דבריו מובילים אל התכלית הזאת, מובילים לתכלית הזאת, עד שלא תהיה בפעולותיו שום פעולה, שום פעולה לבטלה כלל. כלומר פעולה שאינה מובילה אל התכלית הזאת. המשל בזה, שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ושינתו ותשמישו ויקיצתו ותנועתו ותנוחתו בריאות גופו בלבד. והמטרה בבריאות גופו כדי שתמצא הנפש, תמצא הנפש את כליה בריאים ושלמים, שתשתמש בהם בלימודים וקניית המעלות המידותיות וההגיוניות כדי שיגיע לאותה תכלית. אני רוצה להסביר את הקטע הזה ולהדגים לכם במובן האישי. מטבע הדברים בתורה לא אחת אני מדבר בבתי אבל, ואני מדבר על העניין של האבל, חרבו של הקדוש ברוך הוא מעל ראשיהם של האבלים בשלושה ימים ראשונים, בארבעת הימים הנוספים של שבעת מהאבל נמצאת בקרן זווית במקום שהם יושבים. מכאן ואילך האבלים כשהם הולכים ברחוב צריכים לשבות נגד עיניהם שכביכול חרבו של הקדוש ברוך הוא מתלכת לפניהם. אז הייתי כל הזמן ברמה של נאה דורש. לאחר שאמי עליה השלום, אמי מורתי, אמי כפרת משכבה עליה השלום, מתבקשה לישיבה של מעלה, אז בדפוס חיי אני מנסה ליישם את זה. מה פירוש? אני עובר ברחוב ואז אני רואה כיצד העניין הזה של החרב האלוהית המתהלכת מגן עליי הרבה פעמים מפני מחשבות לא נכונות, מראות לא נכונים, דיבורים לא נכונים, כי הפלאפון במיידי מתקשר לך, כן? אתה רואה דברים ברחוב, כל מיני דברים. והתובנה או התודעה הזו שחרבו של הקדוש ברוך הוא מתהלך לפניך, אז היא יוצרת מציאות שבו אתה בעצם מוגן מפני כישלונות, מוגן מפני כישלונות. כל חיי לא כל כך ידעתי מה זה שריח חגור חרבך. אז תמיד חשבתי מדובר בחרב כמו שאני מדבר כעת, אבל זה מתברר שיש לשריח חרב פיפיות. חרב פיפיות זה הסמרטפון הזה. כן, פיפיות.
כי בחרב הרגשתי.
אתה לא יודע על מה אני מדבר. הוא משתתף יום יום בשיעורים, בבוקר ובערב, ומה שמפריע זה החרב הזו, חרב פיפיות הזה. לכן רגע, עוד יותר, עוד יותר, על כל פנים, על כל פנים רבותיי, אז באמת בלכתי, בשבתי, בעבודתי כאבל, אז אני תמיד משבל נגד עיני את חרבו של הקדוש ברוך הוא, ואני רואה כיצד זה מגן עליי מפני הרבה הרבה דברים שאדם יכול לקשל בהם. לימים אני עושה חשבון בעולם של עולם, אז מה? אני חי רק ברמה של יראה, של פחד. איפה שביתי יש לנגדי תמיד? זאת אומרת, יש הבדל בין היראה, יש אלוהים משגיח עליי, אני עלול לשלם לתת דין בחשבון בפני, על כישרונותיי, זו חרבו של הקדוש ברוך הוא. האם לא נשאפתי יותר מדי לדפוס חיים של חרבו של הקדוש ברוך הוא מתהלך לפניי, בעוד שהאתגר הגדול ביותר הוא שביתי השם נגדי תמיד? זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר קשה. האם כשאני יושב בבית ואוכל, האם אני באמת מתכוון לא רק על התזונה ולא רק על ערבות האח, אלא איך יהיה לי כוח כדי להמשיך ללמוד ולדעת השם ולהשתלם בשלמות מידות, בשלמות הזה? זה לא קל בתחום הזה, זה לא קל. מדוע? לפני האוכל אתה חושב על כך, בזמן האוכל הערבות של האוכל מסיחה דעתך מכל העניין. איך אומר הרמב״ם, בזמן הקיום עם האישה בשיא השיאים, אל תגיד לי שאתה מחובר מהאלוהים, אין דבר כזה. בשיא השיאים אתה מתנתק מהאלוהים. זאת אומרת, זה הדברים הכי קשים לעבור למסלול של שביתי השם נגדי תמיד, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. קשה מאוד. אז גם כשאתה עובד על עצמך, כשאתה דואג, למשל, תן דוגמה, אני הולך לישון מאוחר וקם מוקדם, אז שם אני משתדל ככה לחשוב שהקדוש ברוך הוא סייעני לרדם, לישון במעט זמן שיש, ולקום בכוחות חדשים בשביל ללמוד, בשביל ללמוד, בשביל לעבוד השם, שזה בעצם עבודתי של עצמי, להיות שלם בעצמי. שם דרך אגב יותר קל לי, כי אז אתה אדם תחד עם עצמו. אבל כשאדם במהלך היום, יותר קשה לו מאוד מאוד, השביתי השם נגדי תמיד וכל מעשה חי בשם שמיים, מאוד קשה, מאוד קשה. אבל זה צריך לדעת. הרמב״ם אומר, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד שאתה יראה את השם, הכל, האם הגעת לדרגה ששביתי השם נגדי תמיד, שכל מעשה חי בשם שמיים? כי זה התכלית. כן, בכל דרכי הדעו. הנה, בואו נסתכל, בואו עכשיו נקבל את המשמעות היותר חזקה של העניין. הנה, בואו תסתכלו. אומר רבנו, ראוי לאדם לשעבד כל כוחות נפשו על פי המחשבה, כפי שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים נגד עיניו תכלית אחת, וישגת השם יתהדר ויתרומם כפי יכולת האדם. כלומר, שידע אותו את השם, לא רק יאמין, לא רק בגלל שאמרו לו שיש השם, שידע אותו וישים. זה המשפט יותר קשה רבותיי, בעוד שאני ברמת המחשבה משתדל לדעת השם, לנסות להבין את דעת השם, אבל בדפוס ההתנהגות היומיומי, וישים כל פעולותיו, תנועותיו ותנוחותיו וכל דבריו מובילים אל התכלית הזו, עד שלא תהא בפעולותיו שום פעולה לבטלה כלל. מי מגיע לדרגה כזאת? מי? זו דרגה גבוהה מאוד. כלומר, פעולה שאינה מובילה אל התכלית הזו. המשל בזה, שישים הכוונה באכילתו או שתייתו ושינתו ותשמישו וקיצתו ותנועתו ותנוחתו, בריאות גופו בלבד. אז עכשיו נלך למכבי, נלך לפועל, נלך לביתר. כן, לא, לא, לא רבותיי. והמטרה בבריאות גופו, כדי שתמצא הנפש, תמצא הנפש את כליה בריאים ושלמים, שתשתמש בהם בלימודים או קניית המעלות המידותיות וההגיוניות, כדי שיגיע אותה תכלית. אתם רואים, הביטוי המפורסם בעולם הספורט, נפש בריאה בגוף בריא. אני אומר, גוף בריא למען נפש בריאה. לא לכלוא את הנפש הבריאה בתוך גוף בריא, ולראות את הגוף הבריא בתור המטרה. גוף בריא זה דבר חשוב, וצריך לעבוד על זה. אבל למה שיהיה גוף בריא? בשביל שהאדם יגיע לנפש בריאה. זה העיקר. אבל הופכים את היוצרות. הופכים את היוצרות ועושים את הגוף הבריא לעיקר, והם המדליונים, וזכינו בעוד כמה מדליות של זהב, וכל קרצה בדברים האלה. ועוד שהעיקר העיקרים, שהאדם עם גוף בריא יגיע לנפש בריאה. ובכן, הלאה, כדי שיגיע לאותה תכלית, ולפי דרך זו, לא תהיה מטרתו, או ההנאה, אז, ההנאה בלבד, עד שיבחר מן המאכל והמשתה את היותר ערב, וכן בשאר ההנהגות, אלא יכוון למה שיותר מועיל. אם יש לך מאכל ומשתה ערבים לחך והם בריאים לך, השלך מה טוב לך. אם הרופא אומר, אדוני תיזהר מסוכר, עם כל הכבוד זה ערב לך, קח דברים מרים, קח תחיל בשלטי מנים, אז זה מועיל, זה מה שצריך. זהו, זה מה שצריך. כלומר, האדם צריך לקחת מה שמועיל בשביל שהגוף הבריא ישמש את הנפש הבריאה. ואם יזדמן שיהיה ערב, הרי טוב. ואם יזדמן שיהיה בלתי ערב, אין בכך כלום. או שיתכוון ליותר ערב בהתאם למדע הרפואי, כגון שנחלשה תאוותו למאכל, אז יעוררה במאכלי תאווה ערבים והמטובלים, אם זו ההוראה של הרופא. לא שיעשה לו תעשייה של אכילה ויחפש לו כל מיני דברים שמגרים, ואוכל עד לבלי סוף והורס את בריאותו. לא, אלא אם כבר פקדה אותו חולשה ואין לו תאבון, והרופא אומר לו, תשמע, כדי לגרות את התאבון שלך תקח מתכון כזה וכזה כזה, כי אתה זקוק לאכילה לשם בריאות גופך, אז זה מה שצריך לעשות. וכן, אם גברה עליו מרה השחורה, יסירנה בשמיעת שירים ומיני נגינות, ובטיול בגינות ובנייני פאר, וישיבה עם צורות נאות. אז היו כאלה שהכניסו כאן בתוך הצורות הנאות לשבת עם מלכות יופי, הם בעולות. אז כנראה כל אחד רואה ממה שלבו חפץ לעוד. כן. עכשיו, וכיוצא בזה, ממה שמיישב את הנפש ומסיר שעמום המרה השחורה ממנה, והתכוון בכל זה לעברות את גופו. עכשיו, בני אדם, לא כל בני אדם מחזיקים את עצמם כך, מתחזיקים את עצמם כך, שבגלל שיש להם מידה מסוימת של תיקוניות, שואבים את עצמם לפעילות משמחת, משעשעת, מרעננת, כדי לצאת מהדיכאון. אז יש בני אדם, בעוונותינו רבים, מתבוססים בדיכאון, ותסמונת דיכאונית קטנה הופכת להיות תסמונת דיכאונית עוד יותר גדולה, כי הם שוקעים בזה. לצורך זה, רבותיי, יש בני אדם שבאמת מוכשרים, וגם אנשי חסד, שהם מצחיקנים, עושים פרצופים, באים לבני אדם האלה, משעשעים אותם. היה מישהו שבראשית דרכי, כשהכרתי אותו, על פי צורתו, גם הוא בלי כיפה וכל זה, אז היה לי הייתה לי התייחסות יחסית שלילית, עד שאני למדתי אותו וראיתי את זה, אני כל הזמן משבח אותו על הגמילות החסדים שיש בו. הוא הולך לבתי חולים ומטפל בו אותם בני אדם אשר הם מאוד מאוד מדוקאים, בכל מיני צחוקים, בכל מיני פרצופים, בכל הדברים האלה. אדם מן הצד שלא מכיר את הפן הזה של העניין, חתיכת ליצן, סתם אידיוט. כן, לא, לא, הוא אדם הגיוני. כן, כן, אני אומר, הוא אדם הגיוני, אדם זה, אלא מה? לצורך מסוים, הוא משחק את המוקיון כדי לשחשע בני אדם, כדי להוציא אותם מדיקון שלהם. זה מעשה חסד גדול, זה גם כישרון, כן? אז היה מישהו, לא ברמה הזה של מקיוניות, אבל בחוכמת חיים, אתם זוכרים, הרון ירמוך, זכרו לחי, העולם הבא, כן? היה ככה אדם, בוגר, יודע לספר סיפורים מבטחים, מוציאים אדם מגדרו הרגיל, כן? אני לא צריך לומר לכם שאתמול אי אפשר היה לוציא מגדרו הרגיל. אם היה שומע את יהודו ירמוך, אבא של אהרון ירמוך, או אהרון ירמוך, יכולתם לראות בצחוק על פניו של מורי. זה כבר הישג, זה כבר הישג. אוכל, נחזור לענייננו, אני אומר ככה.
הרופאים שאמרו היום שמתאבדים בתוך כמה שנים, אנשים מזכירים כביכול נורמליים ו...
למה להגיד כביכול נורמליים? הם נורמליים, הם נורמליים, אבל בעמונתנו אמרו בי, בתפיסת עולם חילונית יש, ולפעמים האדם מגיע למצוקה מסוימת אפילו שהוא הגיע להישגים, אם למשל הוא קבע לעצמו יעד מסוים והוא לא הגיע ליעד הזה, אז יש, הוא נתפס למצוקה ומחליט שהוא הבעלים על עצמו מסיים את חייו. זו תפיסת עולם לא נכונה, אבל היא קיימת אצל אנשים בעלי גישה חילונית שקובעת שהם הם האדונים לעצמם, והם יקבעו לעצמם אם טוב להם או לא טוב להם להמשיך לחיות. אז זה בעיה, זה דבר לא נכון. ברוך השם, אנחנו אנשים מאמינים, יודעים שהחיים שלנו מפקדים, מפקדון בידינו, גם אם לא מצינו את עצמנו, גם אם היינו בכישלונות מסוימים, גם אם היינו ביסורים, אין אנו מאבדים את התקווה. אנחנו לא נכנסים לדינו של בורא עולם, צדיק הוא צדיק דינו, זה מה שמחזיק אותנו, ואנחנו יכולים ממצב קשה להתרומם. זה יתרון גדול מאוד של איש האמונה על פני אדם שהוא רק איש הדעת, איש המדע, איש הקריירה, בלי שום אמונה. אוכן, נחזור לענייננו. נאמר ככה, ותכלית בריאות גופו כדי שידע, וכן כאשר יתעורר ויתעסק ברכישת נכסים, אז הבריאות היא לא המטרה, היא רק אמצעי. בבריאות הגוף כדי שנשכיל, כדי שנדע, וכן כאשר יתעסק יתעורר ויתעסק ברכישת נכסים, כן, שזה דבר חשוב, אבל מה, זה לא מטרה, זה אמצעי. תהיה מטרתו בקיבוצו, כלומר באיסוף, איך קוראים, שאדם עושה וכונס נכסים בקיבוצו, כדי שיוציאנו בדברים הנעלים. נתאר לעצמנו שהוא כונס נכסים עוד 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 עוד, ולא משתמש מהם אפילו להנעות עצמו, אבל הוא לא נעות עצמה, ואין לו מר לגמילות חסדים וכל אלה. זה מסכן, האדם הזה מסכן, למי אתה צובר? ועזבו לאחרים חילם, כן? עכשיו, וכן כאשר יתעורר ויתעסק ברכישת נכסים, תהיה מטרתו בקיבוצו כדי שיוציאנו בדברים הנעלים. עכשיו, מה זה בדברים הנעלים? אוקיי, יש בן אדם אומר, הרווחתי, אני רוצה ליהנות מהחיים. יפה, נוסחה טובה. אבל שאל אותו, מה זה נקרא ליהנות מהחיים? זאת אומרת, תראה, לצאת לחוץ הארץ, לעלות, לאחד בתי מלון. אז מסכן, הוא עדיין לא יודע מהי המטרה האמיתית. כן? כי זה שיש לך כסף ואתה מבזבז, זה עוד לא אומר שאתה אדם הגיוני, בדיוק הפוך.
יש לנו פגם לשים חלק מהכסף בצד, לא צריך לבזבז הכל. אמרת קודם בנאדם שלא משתמש בכסף, אבל לשים כסף בצד במקרה
חירום,
זה לא הדבר רע.
ודאי, ודאי, לא דבר רע, בדיוק דבר חכם. דבר חכם. כן, אני מדבר על משהו אחר, שיש בני אדם קמצנים על עצמם, אוספים ולא נהנים. אז אוקיי, בא אדם אומר, אני לא אהיה כזה. הרווחתי, אני רוצה ליהנות. שאל הרבה אדיוטות, מה זה אני רוצה ליהנות? זאת אומרת, לבדר, לסוע, לבלות, כל אלה. וזה טעות, וזה טעות. לבלות, בהחלט, צריך גם טיול, צריך גם כמה, זה לא עיקר. מהו הדבר שאתה עושה שיקנה לך בריאות הגוף והנפש, שיקנה לך חיי משפחה תקינים, שיקנה לך אפשרות להתעלות מבחינה רוחנית, מידותית, הגיונית? זה המסלול. זה הסולם שדרכו צריך לעלות. וכן, הלאה, וכן, כאשר יתעורר ותעסק ברכישה מעשים, תהיה מטרתו בקיבוצו, כדי שיוציאנו בדברים מנעלים, ושיהיה מצוי לקיום גופו, והתמדת מציאותו, כדי שישיג וידע את השם, כפי שאמר, כפי שאפשר לדעת. ולפי דרך זו, יהיה למלכת הבבואה, עניין רב, מאוד במעלות ובידיעת השם ובהשגת האושר האמיתי, ויהיה לימודה והתעסקות בה עבודה מן הגדולות שבעבודות, ולא תהיה אז כמו הריגה והנגרות, לפי שבה מכוון את פעולותינו. זאת אומרת, שימו לב שהרמב"ם מבחין בין אומנות לאומנות. הריגה, נגרות, אלה צרכים של האדם, לשימושו של האדם. יפה, זה חשוב. אבל הרפואה, כיוון שעדה הוא בריאות גוף האדם, זה כבר אומר דרגה יותר גבוהה. מדוע? כי אם הגוף הוא בריא, אז אנחנו נאמר לו, למה צריך שהגוף יהיה בריא? כדי שאתה תעבוד על עצמך בשלמות המידות ההגיוניות והמידותיות ותדעת השם, אתה יותר קרוב למימוש תכלית האדם מאשר נגרות. לא שיש לזלזל בנגרות או בכל אומנות אחרת, אין לזלזל בזה, אבל הרפואה היא הכי קרובה להשגת התכלית של האדם. ולפי דרך זו יהיה למלכת הרפואה עניין רב מאוד במעלות ובידיעת השם ובשגת האושר האמיתי, ויהיה למודה של הרפואה והתעסקות בה עבודה מן הגדולות שבעבודות, ולא תהיה אז כמו הריגה והנגרות, לפי שבה במדע הרפואה נכוון את פעולותינו, ויהיו פעולותינו פעולות אנושיות מביאות אל המעלות ואל האמיתיות. לפי שאדם אם ניגש ואכל מאכל ערב לחך ריחו טוב, מאכל תאווה והוא מזיק, כלומר אם יגישו לו לאדם מאכל ריחני ערב מגרם מאוד מאוד, אבל מה? הוא מזיק לבריאותו של האדם. אז מה עיל? אתה אוכל דבר שהוא ערב לך, רחני לך, אבל פוגע בריאותך? אתה טיפש, כן? ואפשר שיהיה גורם למחלה מסוכנת, או אף גם לאיבוד לגמרי. הרי הוא, שימו לב, הוא והבהמה שווים. אדם שאוכל דברים ערבים לחך, והם, איך קוראים, מזיקים לו לבריאותו, אז הוא לא אדם, הוא בהמה. הוא אמנם נברא בתור אדם שנברא בצלם אלוהים, אבל הוא מתנהג כמו בהמה. ואין זה מעשה אדם מצדי אותו אדם, אלא מעשה אדם מצדי אותו בעל חיים. הוא אשר אמרנו שפעם אחת אמרו למורי זכרון לך, על הרב אבשלום עדן זכרון לך, שהוא מעשן סיגריות, אז הוא אמר, עדיין לא אדם, רק, לא יותר, רק התגובה הזו, עדיין לא אדם. הרב אבשלום שמע את חלחל, הוא עדיין לא אדם, זה על בסיס ההגדרה הזו. אדם, למה? כי הוא מעשן בגלל שהוא נהנה מן העישון, אבל זה מביא, אבל נהנה מן העישון. מחר במורי אמר עדיין לא אדם, יפסיק לעשן ויפסיק לעשן, כי זה הגדרה, טיל, זה פגיעה בטיל, טילים מדויקים איראנים, כן? כן? זה לא דבר פשוט. אז אלא אני אומר רבותיי, בעקבות דברי הרמב״ם, לבהמה הקדוש ברוך הוא עוד הטביע מנגנון בתוכה המרחיק אותה מדברים המסכנים אותה.
לא מעשנת.
מה מה?
היא לא מעשנת, הבהמה
לא מעשנת. כן, אבל אני אומר, הרי היא מריחה, היא מריחה, ואז דברים שמזיקים לה היא לא מתקרבת אליהם, כן? ואילו האדם לא, דווקא אם היא אותו עם שכל, למרות הכל כוחות הגירוי היצריים גוברים על השכל ומזיקים ביודעין, מזיקים ביודעין בבריאות האדם, כן? אז מה שרבנו אומר, ממשל כבהמות נדמו, זה אפילו יותר גרוע מכך, כן? מה ירון אומר?
זה השוואה נכונה בין האדם כזה לבין הבהמה.
אני לא... רגע.
אני לא השוואה
נכונה,
הוא אומר.
רגע. רגע, אבל אני לא שמעתי את ירון, כי ירון נמצא אצלי היום מאחורי הפרגוד. בבקשה. כן.
אם ככה זה השוואה לא נכונה.
לא, השוואה כמעט נכונה. כן? אנחנו לא תמיד מדייקים ככה בדיוק מתמטי. כן, 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 הלאה.
לראות את הצום בירוק.
מה מה?
נותנים לבדים, כן, קיימת, לבדים הם עברות, הם תוסיף להם לראות בתוך הירוק, יש להם הפריחה.
נו?
הם לא נגיד מפריחים, לא אוכלים פריחים.
מה אתה אומר? מעניין. אוכל רבותיי, אוכל אוכל ומה? על הגת, כן. השאלה מה נעמה לקחה, גת או קנאביס? אוקיי, נחזור לענייננו. נאמר ככה, ואפשר שיהיה גורם למחלה מסוכנת או אף גם לאיבוד לגמרי, הרי הוא והבהמה שווים, ואין זה מעשה אדם מצד אותו אדם אם הוא לוקח דברים ערבים לחך ומזיקים לו לבריאותו, אלא מעשה אדם מצד אותו בעל חיים, נמשל כבהמות נדמו. אבל תהיה פעולתו אנושית אם אכל את המועיל בלבד, ואף אם יניח את הערב ואוכל את הבלתי ערב לפי דרישת התועלת, כן? וזו פעולה בהתאם למחשבה. אז הוא לוקח דבר שלא ערב, אבל זה מה שבריא לו, כן? ובזה ייבדל האדם במעשיו מזויתו. ואתם יכולים לראות את ההבדל בין המאכל של המבוגרים או של הזקנים לבין המאכל של הצעירים. הצעירים מסתכלים על המאכל שלנו שהוא דיאטי יותר והכל, איזה מין מאכל זה? מתרחקים מהמאכלים האלה ולוקחים יותר מאכלים ערבים וכל אלה. כן, כן. אז אבל הם מגחכים עלינו ואנחנו טוענים שהם טועים, אבל גם אנחנו מתי הגענו לתובנה הזו? כשכבר התחלנו להיות בגבול,
היינו אותו דבר כמוהם.
נכון, נכון. נאמר ככה, וזו פעולה בהתאם למחשבה, ובזה יבדל האדם במעשה מזולתו. וכן אם יבעל כל זמן שירצה מבלי שיחוש להזק ולתועלת, הרי פעילותו זו מצד אותו בעל חיים ולא מצד אותו אדם. ואפשר שתהיה הנהגתו תמיד לפי התועלת כפי שבארנו, אלא שעושה מטרתו בריאות גופו ושלומו מן המחלות בלבד, אין זו מעלה. שמתם לב? אם האדם דואג לבריאות גופו שלא יחלה, שלכאורה זה מצוין, אבל הוא לא חושב עוד צעד קדימה שהבריאות היא רק צריכה להיות אמצעי בשביל להגיע לשלמות. אז הוא אומר אין זו מעלה, זה לא מעלה, עם כל הכבוד שהוא דואג לבריאות שלו. לפי שכמו, שימו לב איך שרבנו כל כך מסתכל בחדות, בחדות אומר, לפי שכמו שעדיף זה הנאת הבריאות, כך העדיף האחר הנאת המאכל או הנאת התשמיש. אומר לו, עם כל הכבוד, אתה עדפת את הבריאות יפה מאוד, בא האדם ואומר לך, אני אעזור, כמה אדם חי בחיים, כאילו במותו יקח הכל, אז גם אנחנו, אחד המרבה ואחד הממעיט, מה אכפת לי, עכשיו אני אוכל, אני נהנה, מקייף, זהו. אומר הרמב״ם, אף על פי שהאדם הזה אוכל באמת במתכון של בריאות, וזה לכאורה דבר נפלא מאוד מצידו, אבל אומר, אם אתה מסתכל על הבריאות רק כמטרה סופית, יבוא אליך השני ויאמר, אדוני, בחרת בבריאות, בחרתי בנהנתנות, טוב לי נהנתנות, מה אכפת לי כמה אני חי, כן? אבל מה אתה אומר, זה לא יעוד האדם, הבריאות היא רק מכשיר למימוש יעודו האמיתי של האדם, לדעת השם, שלמות המידות, שלמות הזה, ולדעת השם. אזי אתה עם הנהנתנות שלך לא תגיע למימוש הייעוד הזה, כי אתה מתבוסס בתאבות, אין לך ריסון, אתה אין לך שלמות מידותית, איך תגיע לדעת השם יתברך למימוש אותך? אבל אני עם הבריאות, אני מסתכל על זה כאמצעי, ומשם אני מתקדם הלאה לשלמות המידות הגיוניות, המידותיות, ולדעת השם. אז תראו איזה משוואה הרמב״ם משווה, לכאורה אין לה מקום, אבל מתוך הסתכלות חדה יש לה מקום.
מלאכות נדמה לי ולאכות דעות, כותב הרמב״ם, אני ערב לבן אדם שהוא שומע לי והולך במה שאני אומר, אני ערב לו שהוא לא יהיה, שהוא לא יהיה חלה.
לא,
משהו כזה, משהו כזה,
לא ימות מזקנה,
לא ימות
ממחלות.
היום לפי עלות דעתי יש היום מחלות שבהן לבן אדם שזה לא שייך למטה אוכל, שזה לא שייך לכלום, שייך רק לסגנון אווירה או משהו כזה.
עכשיו רפואל חטאת בשתיים, האחד אתה מביא לנו מה שרבנו אמר בבית צדק, שמי שילך לפי המתכון שלי אני ערב לו שלא ימות מחולי וחולה, אבל לא זה מה שאנחנו אומרים. הרמב״ם שם מדבר מנקודת ראות של רופא, וכאן הרמב״ם מדבר מנקודת ראות של איש דת ואיש אמונה. הוא אומר, אדוני, לא מספיק בריאות, הבריאות הגופנית היא רק אמצעי להגיע לשלמות, לייעוד של האדם. ברגע שחזרת אותנו רק לבריאות, החלטת, כי זו לא המטרה. כאן בדיוק אנחנו נמצאים בדיון אחר, ברמת דיון אחר. גמר, תיקנו את השגיאה שלך. עכשיו, איפה השגיאה השנייה שלך? השגיאה השנייה שלך, אתה בא אומר, אבל היום יש מתכונים אחרים, וזה הרמב״ם אומר, נכון? אני אומר, לפי המציאות של ימי, זה המתכון. אבל בכל דור ודור, במקומות שונים, אקלימים שונים, מאכלים שונים, דפוסי התנהגות שונים, צריך מתכונים אחרים. כשם שגם הרמב״ם אמר, שלכל אדם כפרט, יש לו ספר רפואה משלו. אתה מבין? אז עשית את הרמב״ם כאילו לא מדייק. ועכשיו אתה תבקש סליחה מהרמב״ם.
סליחה.
אכן. נחזור.
כדאי, כן. כדאי, כדאי ללמוד.
אכן. הלאה. אכן. נאמר ככה. אני חוזר חזרה. נאמר ככה. ואין זו מעלה. مش دوئق راك لبريوت لفي شي כמו שעדיף זה הנאת הבריאות, כח עדיף אחר הנאת המאכל או הנאת התשמיש, וכולם אין תכלית אמיתית למעשיהם. גם זה שדואג לבריאות, וגם זה שלוקח לו כמטרה את, 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 את התאבות. אבל מהו הדבר הנכון? הנכון הוא שיעשה תכלית כל פעולותיו, בריאות גופו והתמדת מציאותו בשלום, כדי שיעמדו כל כוחות הנפש שהם עברי גופו, שהם עברי הגוף שלמים, שאז תשתמש נפשו בלי מעצור במעלות המידותיות וההגיוניות. וכן שמתם לב, בלי מעצור, כי החולאים זה מעצור, כן, מפריעים לו לאדם, אבל ברגע שהוא בריא בגופו, עכשיו אם ישית לנגד עיניו את השלמות המידותית, השלמות ההגיונית וידיעת השם, אין מעצור לכך, להתרכז בזה. וכן כל מה שילמד מן הלימודים והמדעים, כל מה שהוא מהם דרך לאותה תכלית, הרי אין מה לדבר בו, ואשר אין בו תועלת לאותה המטרה. כיוון, שימו לב מי מדבר, הרמב״ם שהיה איש המדעים, אז תראו עד לאן הוא מקצין. כגון שאלות האלגברה וההשוואות בספרי התשבורת והתחבולות והריבוי בשאלות ההנדסה ומשיכת הכובדים והרבה כאלה. שימו לב, הוא אומר, עם כל הכבוד, אם תשים אותם למטרה, טעית. כלומר, ידיעת המדעים אצל הרמב״ם היא דבר מאוד מאוד חשוב, אבל לא מטרה, זה רק אמצעי. למה? כי בתהיה המטרה בהם, בידיעת המדעים, חידוד השכל והרגל כוח ההיגיון לדרכי ההוכחה, כדי שתושג לאדם תכונת ידיעת ההיקש המופתי מזולתו, ויהיה לו זה דרך שיגיע מה זה? בו לידיעת אמיתת מציאותו יתעלה. אז שימו לב רבותיי, הרמב״ם הרופא אומר לנו, צריך האדם לדאוג לבריאות, אבל אל תחשוב שהבריאות זה העיקר, זה לא המטרה, זה רק אמצעי. הלאה, הרמב״ם איש המדעים אומר, אדוני, עם כל הכבוד לדעת המדעים, וצריך לדעת מדעים, זאת לא מטרה, זה רק אמצעי לחידוד השכל, כדי שאתה תוכל אחר כך לעבוד על עצמך בידיעת האלוהות, שזה התכלית של האדם. זה הרמב״ם, זה הרמב״ם אשר מישהו אמר שהפילוסופיה תעטו ברובליכה, כן? הלוואי, הלוואי שרבנים גדולים, רבנים גדולים היו רואים בכך את אופן הדברים, שאפילו בריאות הגוף ואפילו ידיעת המדעים אינה מטרה אלא אמצעים להידפקות בצורה עולמים. ותראו את הדרגה הגבוהה של הרמב״ם, כן?
כל זה יכול לרמב״ם להגיש הכל כלול בתורה.
מה מה?
הכל כלול בתורה, כי הוא אומר בסוף קידוש החודש, דרשו מעל תורת השם אחד מאלה במחדר, כל נמצא אלגברה בעירובין, גיאומטריה נמצאת שם בכל.
כדי שאתה תוכל למצות את המדעים הגלומים בתורה, בתלמודים, בתורה, אתה צריך ללמוד מדעים כדי לאתר אותם ולזהות אותם. אם אתה לא לומד מדעים, לא תוכל לזהות אותם. אמר מי שאמר מגדולי חכמי ישראל, אומר, אלמלא הרמב״ם, איך קוראים, במסכת כלאיים, יש שם מבנים הנדסיים של כל הצורות השונות.
הרמב״ם קודם פורש, אם אתה לא מבין, תדרה, זה רק מי שמבין.
זה צורות הנדסיות שונות. של מצב כזה זה כלאיים, מצב כזה לא כלאיים, איך בתוך ערוגה מסוימת תוכל למקסם בתוך ערוגה מסוימת זרעים שונים ולא יהיה כלאיים. אם אתה לא יודע הנדסה, לא תבין את הדברים האלה, לא את החשבון, לא את ההנדסה שיש בדברים האלה, כן? אתה, כדי להבין את חוכמת ישראל, אתה צריך את חוכמת המדעים כדי להבין את חוכמת ישראל. ברור? אוכל, נמשיך הלאה. מה?
ברור אומר, אין לימודי חודש.
נכון, הוא אומר שהכל לימודי קודש. נכון? נכון? אוכל ככה. אני חוזר. וכן, דברי האדם כולם, לא יזדקק לדבר, אלא במה שיביא לעצמו בו תועלת, או יסלק נזק מנפשו או מגופו, או בלמידת מעלה, או בשבח מעלה, או אדם גדול, או בגנות מגרעת, או רשע. לפי שקילת המגרעות וגינוי זכרם, לפי שקילת בעלי המגרעות וגינוי זכרם, אם הייתה המטרה בכך להשפילם בעיני בני אדם כדי שיקחו בהם תוכחת ולא יעשו כמעשיהם, הרי זה חובה וזו מעלה. עכשיו שימו לב, אנחנו רואים קרימינלים, אז אתם תראו בני אדם מגיבים, זה חתיכת עבריין, זה כך וכך. אומר הרמב״ם, אם אתה מגיב על הקרימינל בדרך כזו ומגמתך שאתה וכל סביבתך תמאסו בקרימינליות כדי להרחיק את הבני אדם הקרימינליות, אתה בדרך המלך. אבל אם אתה מרגיש זה קרימינל וכל, וזה מתוך גישה של התנשאות, של זלזול, אתה עדיין לא בדרך המלך. אתה לא בדרך המלך. עם כל הכבוד שאתה שולל ובז אל הקרימינלים, אבל אתה לא מבטא את זה בדרך בונה, בדרך חיובית, אלא בדרך שהיא של מידות מגונות שיש בך. בדיוק. לכן תראו כמה הרמב״ם כל כך מדוקדק, כל כך מדויק, תמיד לשלמות המידותית וההגיונית שתביא לידיעת השם, שזוהי המטרה, זוהי המטרה. אוכל, אני חוזר, אומר הרמב״ם, איך קוראים, או בגנות מגרעת, או רשע, לפי שקילת בעלי המגרעות וגינוי זכרם, אם הייתה המטרה בכך להשפילם בעיני בני אדם, כדי שיקחו בהם תוכחת, ולא יעשו כמעשיהם, הרי זה חובה וזה מעלה. הלא תראה אומרו יתעלה, כי מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, או מעשה ארץ כנען וסיפור הסדומים וכל מה שבא במקרא בגנות האנשים בעלי הרעות והמגרעות וגינוי זכרם ושבח הצדיקים ורוממותם, אין הכוונה בהם אלא מה שאמרתי לך. מה? כדי שילכו בני אדם בדרכם של אלו הדרכים החיוביות הצדיקים, והתרחקו מדרכם של אלו הרשעים. וכאשר ישים האדם מטרתו עניין זה, יהיה פנוי מהרבה ממעשיו ויתמעט מדבריו הרבה מאוד. כל מי שמטרתו כי מי שמטרתו עניין זה, לא יתעורר לקשט את הקירות בזהב או לעשות סרט של זהב בבגד זולתי, אם מתקרם דבר זה ליישב נפשו כדי שתבריא ולסלק ממנה חוליה כדי שתהיה בהירה וזכה לקבל את המדעים כדרך שאמרו, דירה נאה ואישה נאה וכלים נאים ומשם מוצעת תלמידי חכמים מרחיבים דעתו של אדם. עכשיו יש בני אדם, יש בני אדם שבונים וילה ומקשטים ועושים. אז עכשיו ככה, אם האדם עושה את זה בגלל לתת לו ולבני ביתו רווחה, יכולת לשבת בחיק המשפחה ותפח את המשפחתיות, להיות ביתיים מאשר חוצניקים, ללמוד עם דעת רחבה, זה מצוין, זה דירה נאה, אישה נאה, מרחיבים דעתו של האדם. אבל אתם תמצאו בני אדם עוד משקיע בבית ועוד ועוד בחייו אינם חיים, כן, נכון, חמדה, נכון, קנאה, חמדה, לא בחיים טובים משתו וכולי, יש פלוקטאות ביניהם, מה כן, מה לא, והכל מתוך מתח וכל אלה. מה התועלת, רבותיי, בכל התוספות וכל, בכל מה שהוא עושה בבניין? במקרה כזה, במקום דירה נאה ושנאה, הם מרחיבים דעתו, אני משנה רק קצת, מחריבים דעתו של האדם. אז זה גבול דק, גבול דק. כל האדם משתמש בזה כאמצעי עזר, בשביל הרחבת דעת האדם, נפש האדם, הוא כפרט, הוא כמשפחה, ובגלל לעלות מעלה מעלה. יפה מאוד, השם נתן לך, עד רבה, זה אמצעי נכון. אבל כל שהשם נתן לך ואתה משתמש בו בשביל שופו אני אנס, תראו מה יש לי, לא יש כך ויש יותר טוב, זה פגם בנפש האדם, זה החרבת דעתו של האדם. וכן, לפי שהנפש תלאה ותתמתם המחשבה בהתמעת ראיית הדברים הקשים, כמו שיחלה הגוף בהתעסקו בעבודות המייגעות עד שינוח וינפש ואז יחזור לאיזונו, כך גם הנפש צריכה לשקט ולהתעסק בנחת חושים כגון ההסתכלות בציורים ודברים הנעים עד שתסלק ממנה הלאות, כמו שאמרו בו, כמו שאמרו כי חל שרבנן מגרסה מרוב עייפות הגוף, חסר שינה, שקידה בלימודים, אז היו עושים כך וכך כדי להביא, איך קוראים, מרגוע ולהתקדם הלאה בלימודים. וחושש לי לומר כי לפי אופנים אלה לא יהיו אלו רע ולא פועלות לבטלה, כלומר כשאדם נותן לנפשו מרגוע זה לא בטלה, אם זה מה שייתן לו את הכוחות הנפשיים להמשיך הלאה ללמוד, עד רבה ועד רבה, כלומר התעורות לציורים וכיורים ובניינים ובכלים ובבגדים. אבל שוב אני חוזר ואומר שזאת לא היא המטרה אלא אמצעי כדי להרחיב דעתו של האדם. ברגע שכל האיסוף הזה הוא רק איסוף בלי להרחיב דעתו של האדם, מה התועלת בכל זה? היה מישהו עמיד, מה זה? כל דבר ודבר, קנה, רכש, מוצרים, ארכיאולוגיים, מכל מיני סוגים. יכולתם לעלות אצלו לבילה ולראות מוצרים ומוצרים שונים מזה, אספן, משקיע, ויש לו כסף, בכל אלה. והזדמן לי להיות אצלו בזקנתו, בזקנתו. וניסיתי ככה לתהות על קנקנו, לאן זה מוביל? אמרתי לו, שמע, זה דברים יפים, זה דברים חשובים, אבל אלה צריכים לקדם את האדם קדימה. מה זה נותן שזה רק נמצא אצלך? מה זה ייתן לך אם זה רק אתה אוסף? הוא לא היה פתוח בכלל לזה. הוא הפך להיות מין אובססיבי לאספנות. שום דבר זה לא תרם לו לבחינת השלמות המידותית והשלמות ההגיונית. אז מה היו לכם מתקנתם? כן? בלזה, כנגדו הרמב״ם מדבר, כנגד אנשים כאלה הרמב״ם מדבר. ודע שהדרגה הזו היא דרגה גבוהה מאוד וקשה, ולא ישיגוה אלא מעטים ואחרי הכשרה רבה מאוד. ואם יזדמן מציאות אדם שאלה הם תואריו, ואני חושב שהוא פחות מהנביאים. שמתם לב רבותיי? איזה תואריו? בריאות הגוף, בריאות הנפש. שוויתי השם נגדי תמיד, בכל דרכיך דעהו. ברגע שכך הוא מכוונן וכך הוא מתנהל, אני לא חושב שהוא רחוק מדרכת הנביאים, אומר הרמב״ם. כן? ולכן אין פלא שהרמב״ם בפחות יסודי התורה בעצם אומר שכל אדם צריך לשאוף להגיע להיות נביא. רק מה? בני אדם מתבלבלים שם. יש דרגה של נבואה ויש דרגה של נביא שליח. הרמב״ם לא מדבר על נביא שליח. נביא השליח זה עוד ברצות השם. אבל דרגה של נביא אדם יכול להגיע אם, אם, אם יעבוד על עצמו. כלומר, שמפעיל כל כוחות נפשו ועושה מטרתם, השם יתעלה בלבד. ולא יעשה פעולה גדולה או קטנה, ולא יבטא שום מילה, אלא אם אותה הפעולה או אותה המילה מביאה לידי מעלה או לדבר המביא לידי מעלה. כל מילה, כל צעד, כל עשייה, הכל לצורך המטרה הזאת. נו רבותיי, האומנם כמה אנחנו קרובים לזה? לעולם האדם ימדוד את עצמו בדבר הזה, כן? ימדוד את עצמו בדבר הזה לא כדי להתייאש, להגיד תשמע לי בין כך רחוק. לא, לא זו המטרה של הרמב"ם, אלא לשאוף. לא הצלחת, תקן, תנסה, תתקדם לכיוון הזה. והוא מתבונן וחושב בכל פעולה ותנועה, ורואה אם היא מביאה לאותה תכלית או אינה מביאה, ואחר כך יעשה אינה. וזהו מה שדורש יתעלה ממנו הקדוש ברוך הוא, שתהיה זו מטרתנו באומרו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, בכל חלקי נפשך, שתשים תכלית כל חלק מהם תכלית אחת, והיא לאהבה את השם אלוהיך. וכבר זרזו גם הנביאים עליהם השלום על עניין זה, ואמר בכל דרכיך דהו, כן? ופרשו חכמים ואמרו. שימו לב רבותיי, זה כבר קיצון, זה דברי חכמים במסכת ברכות, אפילו בדבר עבירה. איך רבותיי אפשר בדבר עבירה בכל דרכיך דהו? תכף גם ביתר ירושלים הולכים לכותל ואומרים שנתנו בה, לא עליהם אנחנו מדברים. לכן נאמר כאן, כלומר, מה זה חרק? כלומר, כצלי מחוק. רבותיי, מה חרק? כלומר, שתשים תביא כצלי מחוק. נזכה למצוא. כלומר, שתשים לאותה הפעולה תחליט כלפי האמת, מה הלאה?
ואף על פי שיש בה עבירה.
ואף על פי, יפה, זכרים לצורת. ובכן, כלומר, שתשים לאותה הפעולה תחליט כלפי האמת, ואף על פי שיש בה עבירה מאיזו בחינה שהיא. עכשיו אני אתן דוגמה קיצונית ואחר כך דוגמה לא קיצונית. הדוגמה קיצונית, יעל בא אליה הסיסרה והיא רוצה להרוג אותו ולהציל את עם ישראל, אז גרתה אותו. אבל מה, הייתה מספיק חכמה, אמרה לו, בוא הנה בוא נבלה, נאכל, נשתה, השקיטה אותו חלב, השתכר, ואז קרתה לו את ראשו והציל את עם ישראל. זה נקרא עבירה לשם שמיים, לשם שמיים, הצלת עם ישראל. ניקח את אסתר רבותיי, אסתר.
אבל למה אסור לך? שהיא הייתה גויה מיעל.
מה מה?
יעל מחברת עיני, היא לא עצמה עם ישראל.
הם התגיירו אבל.
היא עבירה לפני זה והתגיירה אחרי זה, כאילו...
אבל זה לא משנה, לא משנה. אסתר, יהודיה.
אוקיי, כן. ככה למדתי, עבדתי.
אומר למרדכי, תהי לך, אנחנו לחמוק מהרשת של המלך המשוגע הזה, המטורף הזה, לא נוכל לחמוק. והגיעו אלייך. חמקנו עד עכשיו, הגיעו אלייך. מי יודע אם לעת כזאת? הרי אנחנו מצב מאוד קשה וחולה. ואז כל מעשיה שם היו מכוונים איך להציל את עם ישראל. וכך זה היה, וכך זה היה. זה נקרא עבירה שבעצם תכליתה היא המצווה. אדם לא יביא את עצמו לזה, אבל אם נקרא לזה אז יכוון לזה. עכשיו רבנו עוד לא מתכוון לזה, הוא אומר שיש פעמים שהאדם עושה מעשה שמבחינה מסוימת אולי יש בו היבט של עבירה, אבל יש בו מה שנקרא התכלית. התכלית היא לשם מצווה, כן? למשל, ניתן דוגמה. רב גוער בתלמיד, אבל בגערה מושכלת. גערה מושכלת. ולכאורה היה בגערה הזו משהו מעין השפלה. אם הרב המדוד והשקול ידע שהאקט הזה הוא שינער ויטלטל את התלמיד והביא אותו לדרך המלך, זו עבירה, פן של עבירה בתוך מצווה, פן של עבירה, כן? אז בכל דרך אחד האהו, יש פעמים שיש פן של עבירה, אבל יש בזה צד של מצווה. אוכל, כבר כללו חכמים עליהם השלום כל העניין הזה בלשון הקצר ביותר שיכול להיות, והקיפו את העניין היקף שלם מאוד מאוד, עד שכאשר אתה מתבונן בקיצור, בקוצר אותם המילים, איך נאמרו על העניין הגדול העצום הזה בכללותו, שכבר חוברו בו חיבורים ולא הקיפו את כולו, תדע שהוא נאמר בכוח אלוהי בלי שום ספק כלל, ואומרם בצבעותיהם במסכתה הזאת, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו העניין שבארנו בפרק זה, וזהו מה שראינו שראו להזכיר כאן לפי ההקדמות האלו. אז קודם כל ראיתם רבותיי שהרמב״ם הביא אותנו לפסגה, פשוט לפסגה, שבה הוא בעצם מראה לנו שמשהו טיפל עד עכשיו, חלקי הנפש, חוליי הנפש, ריפוי הנפש, ויכולנו לחשוב שהוא מתכוון אך ורק בצד המדיציני הרפואי, והנה לא, הוא אומר כל הדברים האלה אמורים לשרת אותנו להגיע למימוש ייעוד האדם. רבותיי, באיזה גיל כתב הרמב״ם את פירוש המשנה? את פירוש המשנה התחיל בגיל 23 עד גיל 30, כן? רבותיי, ותראו איך הוא כתב. עכשיו, מהו הספר האחרון שהוא חיבר בחייו? המורה נבוכים. אני קורא לכם רבותיי בחלק ג' של המורה נבוכים, פרק נ"ד, פרק נ"ד, כן? שימו לב, תראו את הרמב״ם הצעיר והרמב״ם הזקן, איך אותו קו מחשבה מוביל אותו, איך אותו קו מחשבה מוביל אותו. שימו לב, אומר, נכון, אני לא יכול לקרוא לך את הכל. אוכל, שימו לב רבותיי, הוא אומר ככה, שם חוכמה נאמר בעברית על ארבעה עניינים. אז מה זה ארבעה עניינים? אמיתות, השגת האמיתיות שתכליתן השגחת השם, זה הטופ, זה החוכמה האמיתית, השגת האמיתיות. אבל יש חוכמה במובן של ידיעת האומנויות, יש חוכמה במובן של סיגול המעלות המידותיות, יש חוכמה במובן של עצה ותחבולה והתחכמות. ארבע משמעויות לחוכמה. אבל אומר הרמב״ם, מהי התכלית? התכלית ידיעת האמיתיות. זה סייסים של החוכמה, כי לשם כך ניתן הקדוש ברוך הוא את הכלים האלה לאדם, כדי שיגיע ליעודו. ואז הוא אומר, לאחר שהוא דיבר על ארבע החוכמות, הוא מדבר על ארבע שלמויות. ארבע שלמויות, יש בני אדם שרואים באיסוף הקניין שלמות, יש רואים בבריאות של האדם את השלמות, וכן עוד כמה וכמה שלמויות שהוא נותן. מה השלמות האמיתית שהרמב״ם רואה מכל השלמויות הללו? שלמות המידות המידותיות והגיוניות וידיעת השם, כן? כלומר, כל השלמויות הללו, אומר הרמב״ם, תכליתן הוא להביא לידיעת השם. אתם רואים, זה מה שאנחנו קוראים בשמונה פרקים, זה מה שאנחנו קוראים כאן בהרחבה. כן, משה, שלום, כן. ממש לאותם ימים. הבנתי. אוקיי, בסדר. יופי, תזכה למצווה. תזכה למצוות קוטו, שם שם, קוטו. כן, עכשיו שימו לב רבותיי, רק רגע. אז כאמור, מתוך כל סוגי השלמויות שיש בקרב בני אדם, השלמות העיקרית, שלמות המידות, המידותיות וההגיוניות, וידיעת השם. את זה הוא בונה כאן. ואז הוא בונה את הכל שצריך, שכל האדם יכוון את כל מעשיו לשם שמיים. כל מעשיו יכוון לשם שמיים. וזהו הביטוי הנעלה ביותר, הודיעני נא את דרכיך, השגחת השם, כי מחובר לאלוהים, הוא משגח באופן פרטי עם השם. פרק שחשבתי לקרוא אותו בפניכם, אבל כיוון שערכנו כאן, אבל שתדעו שכפי שהוא אמר, פרק נון א', נון ב', נון ג', נון ד', זה הסיום של הרמב״ם, זה דבר אדיר, זה רמה גבוהה מאוד מאוד, איך רואה הרמב״ם את השלמות של האדם כמחובר לאלוהים בכל מעשיו, בכל הגיגיו. עד כאן, תראותיי, משהו מעולם הדרש והאגדה. אנחנו אמורים בפרשה זו, אנחנו אמורים לעסוק בעשר המכות. אז כמובן על כל מכה ומכה יש מדרשים ויש אגדות, אז בחרתי בכוונה במכת בכורות בשביל כמה הגדים, הגדים מעניינים. נאמר ככה, כן, בתורה נאמר ויהי בחצי הלילה.
שאלה כללית.
כן, כן.
גידי משה רבנו במכות, שם אומר לו מה המכה שמביא ומה פרעה ואני הכבדתי את ליבו וכו', שאלה שרבנו העלה אותה בלכות תשובה, שידיעת השם ובחירת האדם, אז התשובה שרבנו נתן זה ידיעת השם, אבל איך אנחנו מסתדרים מידיעת הנביא? איך ידיעת הנביא שמשה רבנו ידע שפרעה הקשק ליבו, אז זה מסתדר עם הבחירה של פרעה? כי זה לא נוכל לומר דעתו של משה זה לא כמו הקדוש ברוך הוא, זה הוא, ואנחנו לא מבינים הקדוש ברוך הוא מציאותו, אנחנו לא מבינים את דעתו. לכאורה פה משה ודעתו זה שתי דברים נפרדים, ואז לכאורה איך זה מסתדר עם הבחירה של פרעה?
תראה, קודם כל אנחנו צריכים להבין מהי הכבדת הלב של פרעה. בני אדם שהם לא בעניינים האלה חושבים בצורה פרימיטיבית שהקדוש ברוך הוא הקשיח את הלב של פרעה, לא מאזין, לא שומע, סתם עיקש. לא, זה לא ככה, אלא אם אתה תשים לב, לא אתה, כולנו נשים לב. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי את אותותיי במצרים, למען ידעו כי אני השם. אז איפה? אהרון לוקח את המטה, משליך אותו, הוא הופך להיות לנחש. זה ביתם, לנחש. באים החרטומים, המחשבים, משליכים את המטות בניהול תנינים. אם באמת נהיו תנינים או עמדת פנים, זה עוד עניין. רגע, דיברנו ביום שישי, אבל אני צריך לחדד את הנקודה הזאת, כי אני רואה שאני עדיין זקוק לחדד את הנקודה הזאת. מטבע הדברים, כשהוא רואה שאכן באמת הנה גם החרטומים עושים, אז מקשה את ליבו, לא כי הקדוש ברוך הוא הקשיח את הלב שלו, אלא העובדה שהחרטומים יכלו לעשות את הדבר הזה. אז הוא אומר, ביג דיל, מי אמר שיש אלוהים? הרי הוא בא מעולם פגני, מעולם אלילי, שהוא חושב שכל המערכת הזו ניתן להפעיל אותה ולתפעל אותה על ידי השפעות מלמטה למעלה, כן? עשיית כך, עשיית כך, עשיית כך, וכו' וכו'. לא על ידי התקרבות לבורא עולם ולהיות מושגח במובן של ידיעת השם וכו'. כן? יפה. הכנים לא יכלו. החרטומים לא יכלו. אז מה? באו יועצים של פרעה, אומרים לו, נכון, החרטומים לא יכלו לעשות את מה שעשה משה רבנו. אבל אחת לתקופה מסוימת יש מגפה של כנים. כן? אז זאת אומרת, שוב אתה רואה שהייתה סיבה למה הוא מקשיח את ליבו. הלאה, איך קוראים? ראיתי מי שאומר על מכת חושך, שזה אחת לתקופה מסוימת, אז בא סופה של חול אבק מהמדבר, והרי שם זה מדבר
גדול.
כן? ולא רואים כלום. וים יש חושך. כן? וים יש חושך. רק מה, עדיין פלא, וליהודים אור במושבותם. כן? אז, ואז איך זה מתמודד? איך המציאות הזו? אלא אם כן היו בשני עולמות שונים. אבל לא משנה. לא משנה. זאת אומרת, תמיד הייתה סיבה לפרעו הגיונית ופרגמטית שגרמה להקשחת לב. זה לא הקשחת לב שכאילו הלב שלו אטום כקדוש ברוך הוא התערב. זה לא שינוי בצבעו של הלב של פרעו, אלא בן האדם כאלה יכולו להיות כאלה. הרי אמרו חרטומים אצבע אלוהימי, כן? אבל הם כבר אמרו אצבע אלוהימי. אבל מה? היו מלבד החרטומים עוד יעצים אחרים. ופרעו יכל להיות במחנה של החרטומים, להגיד אצבע אלוהים ולשחרר אותם כבר אז. והעובדה שהוא קיבל את העצות האחרות היא הקשחת הלב. זה בחירה חופשית.
בסוף זה היה עונש.
מה מה?
בסוף זה היה בתור עונש.
העונש הוא, העונש הוא שהקדוש ברוך הוא המציא את הנסיבות האלה שתמיד פרעו עמד בצמתים הללו, ואז הוא נלחן ובבחירתו החופשית הוא בחר את מה שהוא בחר. אבל העונש הוא שהשם המציא לו את הנסיבות האלה. מה אנחנו אומרים יום יום בתפילה? אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי בזיון. זאת אומרת, כשאדם עומד בפני ניסיון יכול להיות שלהחזיק מעמד. מה אמר דוד המלך? בחנני נא, שורפני נא, אני ברוך השם איתן איתך, אני כל כך דבוק בך. אוקיי, פתאום נפל המסך מעל הגג, ראה את בת שבע מתרחצת ולא להחזיק מעמד. האם אפשר לבוא לומר שהקדוש ברוך הוא שעשה אותו לחקורים לעושה את העבירה? לא, נוצרו נסיבות שהוא עמד במבחן ונחשב. יכול להיות שמישהו אחר היה רואה את הדבר הזה ובורח, כמו שהגמרא אומרת במסכת קידושין, נורה בבית אש, אש יש שם, כן, בית עמרם, וברח כי הוא ראה בחורות צעירות וכל מיני סטריפטיז שם, ולא נשאר שם במועדון הלילי הזה. ברח, לא אמר אני יש שם ולא אכשל. זה תלוי בבחירה חופשית של הבן אדם. הכבדת הלב, הכבדת הלב היא לא שינוי במציאותו של האדם. עכשיו תשאל אותי, תגיד לי, אם ככה, בכלל כל השאלה שהרמב"ם מתמודד איתה היא לא קיימת, כן? אם בין כך הייתה לו בחירה חופשית לפרעו, אז כל השאלה הזו לא קיימת. הרמב"ם מדבר על לשון הכתוב. ישאל השואל ויאמר, אם אתה הקדוש ברוך הוא בריש גלי אומר, ואני אכביד את ליבו, ואתה גם אומר שאני בסוף עניש אותו, אז זה לא הוגן. על זה הרמב״ם אומר, על זה הרמב״ם משיב את מה שהוא משיב, ברור. אבל בסופו של דבר עיקרון הבחירה קיים.
כן, אני בא מהכיוון שרבנו מעלה את השאלה איך ידיעת השם מסתדרת עם בחירה חופשית.
כן,
ואז הוא אומר ידיעת השם אנחנו לא יודעים להבין מה זה ידיעת.
כן, זה משהו אחר.
מה שאני שואל, ברגע שהנביא מתחבר לידיעת, אז איך הוא מנווה את הנביא מה יהיה?
כן,
פה בדעתו של נביא, לא נוכל להגיד אנחנו לא מבינים
מה
זה דעתו של נביא.
באותו רגע הנביא, הנביא זה לא הוא, זה לא הוא, זה ידיעת השם. כל הבעיה היא כשהשם יודע מראש, אז איפה הבחירה החופשית? לא כשהנביא יודע שהשם גילה לו שיהיה דבר כזה. ידיעת הנביא היא כלי, היא כלי, בסך הכל כלי, היא כלי שידור, הוא משדר לנו את מה שאמר השם, זה לא מצד עצמו, לכן אין קושי.
הוא מתחבר לדעת השם.
עוד פעם, הוא כלי, הוא מכשיר, כלי שידור. כלי שידור, הוא רק אומר את מה שהשם אומר.
למה יש קושי בזה שהשם יודע מה פרוי יבחר?
מה?
למה יש קושי בזה שהקדוש ברוך הוא יודע עתידות ויודע מה פרוי
יבחר? אם הוא יודע כמה מה שיבחר, אז איפה הבחירה החופשית?
יש הרצאה של דוקטור רפאל ביץ, לפני שבוע היה לנו אותה שם.
הרצאה של מי?
דוקטור רפאל ביץ.
מינס?
מי זה רפאל מינס?
הוא יוצא
דוקטור בפיזיקה.
מודיעין שם, איפה שעושים את השיעורים, הוא הביא אותו. הוא פיזיקאי, והוא מסביר שלפי זה בכלל, תורת היחסות, אין שום בעיה בכלל, איך זה שהקדוש ברוך הוא
מנסה לעקר אבל איזה.
אוקיי.